כן, אז דיברנו על זה שיחסיד קושר את כוונתו בעניין הלוי בתחבולות, מהן חובות כתובות ומהן מקובלות, ונושא תפילין על מקום המחשבה והזיכרון מהראש, ומושך מהם רצועה מגיעה על ידו כדי שיראה אותה בכל שעה. ותפילין של יד על מבוע הכוחות, רצוני לומר, הלב, ונושא הציצית כדי שלא יתרידו חושה בענייני העולם, כמו שאמר, ולא תטור אחרי מקום ואין חיים. אז כל אלה הם בבחינת תחבולות, תחבולות של החסיד על מנת לקשור את כוונתו בעניין האלוהי. והכתוב בתפילין הוא הייחוד והגמול והעונש, בספר יציאת מצרים. הייחוד והגמול והעונש זה הייחוד לשמע ישראל, השם כן השם אחד, והגמול והעונש זה בעיה עם שמות השם נמצאותיי, שאנחנו נמצא אתכם היום, ישמרו לכם פניצל לכם ועבדתם מירה מהארץ טובה של השם נותן לכם. וזכר ליציאת מצרים זה קדש והיה כי ביך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. ומכל מקום פה מוזכר הייחוד, הגמול והעונש וזכר יציאת מצרים, שלושה דברים, מפני שהיא הטענה שאין תחייה לה לעניין האלוהי, התחברות לברואים והשגחה בהם וידיעה במעשה. הייחוד והגמול והעונש, הייחוד זה שמע ישראל השם 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 אחד, זה תכיר את התוכן האלוקי בצורה מיוחדת, זאת אומרת ייחודית, כלומר נשגבה מכל מושגי צמצומי ומגרעות העולם הזה, העולם הזה והמושגים האנושיים בכלל, אולי גם העולם הבא, אם זה דבר שהוא קונספטואלי, דבר שהוא נכנס בהשגה האנושית. הייחוד זה הסגב המוחלט, הנקי מכל ריבוי, מכל נפילת ערך שהתפיסה הסובייקטיבית בהכרח מצומצמת, מגולמת, מסוימת, מצמצמת את המושג. אז הייחוד, השם נקן השם אחד, והגמול והעונש, שהתוכן האלוקי שהוא לעילה מכל מחתיו אשר תד ומחתיו נחמתיו אמרן בעלמה, מכל מקום, כל מה שמתרחש בעלמה צופה ומביא צטרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסק מפעלו ונותן לרשע רק רישתו. התוכן המסגב מכל הוא כולל כל, לא להבין את התוכן האלוקי כעזב אלוהים את הארץ, או כייחוד הפילוסופי, כי הוא אומר שהאלוה הוא בגלל נשגבותו, אז אינו יודע לא אותך ולא תנועותיך, ממילא בעומק העניין זה גם כפירה בעצם הייחוד, אבל זה בשלימות הייחוד, הייחוד והגמול והעונש. העניין האלוהי עצמי והשגחה. אבל העניין האלוקי עצמי והשגחה זה מה שיוצא אל הפועל ומוכח באופן הבוטה ביותר ביציאת מצרים, מפני שהיא, יציאת מצרים, היא הטענה שאין תחייה לה, כי לעניין האלוהי התחברות לברואים והשגחה בהם וידיעה במעשה. אז הלא זוהי הנקודה שזה הלא המוקד של כל הרצאת הדברים של הספר הזה, כי להתייחס לבורא זה מה שציפה המלך ביותו עם סיגי האליליות שלו מהרקע התרבותי הזה הוא בא, וזו הייתה צורת ההקשבה שלו שלקח לחבר כל כך הרבה מאמץ בשביל לדלות אותו משם, להוציא אותו משם, לארגן לו את המושגים כפי הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא מפה של ההוויה של החיות הישראלית. שמתוך כך העניין האלוהי וחיוב התורלים מצד שהוציאנו ממצרים, מצד היותנו סגולת בני האדם. והייתכן שיתחבר משהו נעלה גם מן המלאכים, יתחבר אל המציאות, אל הבריאה, השפלה הזאת, לא תנוח הדעת להודות שהלואה מתחברת בשר ודם, כי בקושי תקבל הנפשות הדבר הגדול הזה. רצוני לומר שבורא העולם הזה ועולם הבא והמלאכים והשמיים והמאורות יתחבר אל הרפש המתונף הזה. רצוני לומר האדם וידבר עם הורים עם שאלותה ובדל ששאר. זו נקודה פילוסופית שהדתות צריכות להתנצל עליה. זאת אומרת, הן צריכות, זה דבר שאין הדעת סובלתו. עכשיו הצורה שבה מתנצלת או בה מדלגת מעל הקושי הזה, ממה שהיא אומרת, אני לא יודע איך זה, אבל זו המציאות. הייתה לנו מציאת מצרים, התחברו בנו מצד היותנו סגולת בני אדם. איננו יודעים איך בהכל הזה, איך בהלוחות האלה, אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא מבינים איך נברא העולם הזה, אנחנו לא מבינים. אבל אתה לא יכול להכחיש שיש עולם הזה. ואתה גם לא יכול להכחיש שיש מקור לעולם הזה, שהמקור הזה אינו גוף, אינו דמות הגוף, אינו קדושתו. ואם זה, אתה רואה שאתה מוכרח להגיד שיש פה איזה אינטראקציה, כמו שראינו שם בתחילת מאמר שני, האלוהה לא רוצה, אתה יודע מה הוא לא רוצה, אז מה? אבל יש פה איזה מקור שמחולל פה את העולם, אתה מוכרח להודות, אז איך אתה רוצה לקרוא לקשר? תקרא לו איך שאתה רוצה, אבל יש. אז ברוח זאת, יציאת מצרים היא הנקודה המרכזית שמבדלת אותנו מהאוריינטציה הפילוסופית, והיא מאשרת את זה שזו המציאות המכונה, פשוט המציאות המציאותית. על כל פנים, עיקרי האמונה, אוריינטציית האמונה הישראלית, אז היא מקבלת את יסודה ביציאת מצרים. אז על כן הכתוב בתפילין שזה מניפולציה, תחבולה, תחבולה של האדם לקשר את כוונתו בעניין האלוהי. אז העניין האלוהי ודאי שיש בו מרכיב של ייחוד, יש לו מרכיב של השגחה, ומה שמאשר את זה שזה לא מזוכי דמיון אלא המציאות היותר מציאותית של כל מציאות, זה יציאת מצרים. אבל כן, גם זה נזכר מפני שהיא הטענה שאין דחייה לעניין האלוהי, התחברות לברואים והשגחה וידיעה במעשה. וזה המבדיל בין פילוסוף לבין ישראל. כל הדתיים הם בצד הישראלי בנקודה הזו. כל פנים, זה נקודה חשובה. לימים לא רחוקים בעמוד ע"ו, אתם יכולים להציץ קצת קדימה, שם יאמר שאחרי שהחסיד, אז הוא יקרא קריאת שמע ויקבל את התורה בקריאת שמע, ההתחייבות בתורה. אחרי זה אז הוא יגיד שההתחייבות היא על אבותינו ועלינו, על בנינו, על דורתנו, דבר טוב וקיים, חוק ולא יעבור. זה העניין של קריאת שמע וברכות שאחריה. ואחרי כן, בעזרת אבותינו, מסביר פה רבנו, יספר אותם עיקרי האמונה, יספר אותם עיקרי האמונה אשר בהם תשלם האמונה היהודית. על הנושא שעליו מדובר שם באותו פרק החותמת הברכה שלאחריה של קריאת שמע, שם יש סיפור על עיקרי האמונה שבהם תשלם האמונה היהודית. ומה עם עיקרי האמונה? שלושה. אנחנו רגילים בגלל שלטונו ללא עוררים של הנשר הגדול, כמה עיקרי אמונה יש? 13. אלה הם 13 העיקרים, יסוד דברי תורת משה ונבואתו. מה נעשה? אבל רבנו אין לו 13 עיקרי אמונה. הוא דומני יותר מתאים אל החולקים על הרמב״ם, ספר העיקרים, שדומני שהוא מאוד דומה למה שאומר פה רבנו. אז פה הוא מספר על המושג עיקרי אמונה, אם אינני טועה, זה המקום הבלעדי בספר שבו נזכר אוכל שיש מושג כזה עיקרי אמונה. אבל הנה הוא מופיע, מספר אותם עיקרי אמונה, שרבם תשלם האמונה היהודית בהם, ההודעה באדנותו התעלה ובקדמותו, דומני שזה מקביל לייחוד, ובהשגחתו על אבותינו, ושהתורה מאיתו, דומני שזה הגמול והעונש, ובמופת על כל זה, ויחד עימה. המופת על מה? על אדנותו יתעלה בקדמותו, ועל השגחתו על אבותינו ושתורה מאיתו, המופת על כל זה מהי? החתימה של הברכה. והיא יציאת מצרים, ומאמר אמת שאתה ראשנו כנו, אמת מולה משבחה, וזרת אבותינו, מת מצרים ועלתנו השם אלוקינו. אז הנה ככן, אלה הם עיקרי האמונה. אלה הם עיקרי האמונה, אולי יש שני עיקרים לאמונה, ועוד עיקר לאמונה, שזה מאשר את שני העיקרים. והוא יציאת מצרים. אז עיקרי אמונה, פה זה קצר, הייחוד והגמול והעונש, שם לכאורה זה רזולוציה טיפלה קצת יותר גדולה, אדנותו, קדמותו, כמו שאמרתי לכם, זה פירוש של המילה ייחוד, השגחתו על אבותינו ושתורה מאיתו, זה הגמול והעונש, כלול בגמול והעונש. והעיקר שלושת, זה כמו שאנחנו מכירים את זה מספר העיקרים, שלושת העיקרים האלה לדעת ספר העיקרים, לא שספר העיקרים סובר שמה שאומר הרמב״ם זה לא נכון, אבל שהוא סובר שמה שאומר הרמב״ם זה לא נכון. כלומר, לא שזה לא תכנים רעיוניים עקרוניים וחשובים ויסודיים בתורת משה, כל מה שמפרט הרמב״ם, אלא שאתה לא צריך לציין אותם בתור עיקרים אם תבין את המושג עיקרי, זאת אומרת העקרונות שמהם אתה גוזר את כל השאר. אם מספיק לך שלושה עקרונות ומהם כבר תגזור את כל שאר העיקרים. זה עיקר טענתו, אם אינני טועה, של בעל העיקרים כנגד הרמב״ם. וכדוגמת זה, אתה לא מלא פה בפנים עם הרמב״ם, כי אני מסופק עם הרמב״ם בזמן שהספר הזה נכתב הוא מולד, או על כל פנים אם, אז הוא היה ילד. על כל פנים, אחוז אני לא מוצא נכון להתווכח עם הרמב״ם הילד, שהוא עדיין לא כתב את ספרה. אבל כל פנים, זו העמדה, הוא מציב פה את שלושת העיקרים. שלושת העיקרים, או אני אומר אותם, את שני העיקרים, שיציאת מצרים זה הבירור שלהם.
התורה מאיתו זה לא
העיקר השלישי? יכול להיות שזה העיקר השלישי, אבל פה זה כלול בגמול והעונש. כי מה זה גמול והעונש? על מה? אז יכול להיות שאת התורה שעל פיה יהיה גמול והעונש. זאת אומרת, זה השגחה ותורה.
זה
הרמב"ם מחולק. כן, ודאי מחולק. בסדר, אבל אני אומר, פה הוא אומר, פה אומר שלושה דברים, אומר גמול ועונש, חוד, צריך יציאת מצרים. אומר שם העיקרים, אני מנסה להחיד מה שקורה שם עיקרים, מה שקורה פה, לכאורה, מונה שניים, שני עיקרים ויציאת מצרים לראיה. יציאת מצרים ודאות הוא מזכיר שם, ואני מנסה לדחוס את זה, מה שאומר פה. ואני אומר, כל זה נמצא בתפילין. וכתוב בתפילין, הוא ייחוד והגמול והעונה, וזה חמצת מצרים. מפני שהיא הטענה, אין תחייה לה, כי לעניין האלוהי התחברות לברואים, והשגחה בהם, וידיעה במעשה. אחר כן יכוון דרכו, בכל מחושב, נתינת חלק השם בהם. יכוון דרכו, בכל מחושב, נתינת חלק השם בהם. כל דבר בחיים, צריך להיות חתום בחותם האלוהי. על פניו רבנו לימד איתנו שכל דבר בחיים מעורב שם האלוהי. שבטי, מקומי, אורחי וזרעי, אורחי ורבעי זרעת, וכל דרכה הסכנת. וכל מוצא הפה שלי, זה הכל שם פתוח, מעורב, מגובל, מצוי שם האינטנסיביות של הקשר עם אלוקים. כן, זה, איך נגיד, זה ברמה הלא מודעת, עד רבה. צריך לתת את הדעת בשביל להבחין כמה זה מופלא וכמה זה... כמה התפקודים הטבעיים שלנו, כמה הם ניסים, כמה הם לא מובנים, כמה לא אנחנו עושים את זה כשאנחנו עושים את זה, כמה מעורב בנו בכל רגע אותו רופא חול בשר ומפליא לעשות. אלא מה? זה בדיוק החינוך, זה העניין של החסיד. מה שמתרחש בצורה הווייתית, טבעית, העניין של החסידות, להכליל לזה את הממד הבחירי החופשי, להתאים את הממד התודעתי לממד ההווייתי. זה כל העניין, כי אם מבחינת הממד ההווייתי, קיצור, אנחנו יכולים לסגור את הספרים וללכת, כי הקדוש ברוך הוא לא מתפקד מכוח פיקחותנו והבנתנו, הסכמתנו, ידיעותינו וכו'. אבל לנו, לבנינו עד עולם, זה להכניס חוץ מהמימד של חיבה יתירה נודעת להם, לא, חביבים, להכניס את המימד של חיבה יתירה כשנודעת להם. אז את חוץ מאשר המימד הסיגולי, העצמי, ההווייתי, זה כל ענייננו שזה יהיה מימד תודעתי, מימד מודע, מושכל, מורגש במישור הבחירי החופשי, שזה כל העניין של העניין האלוהי, כמו שלמדנו מראשית הבנת הסגולה. הסגולה בראש ובראשונה היא אנשי האיכות של הבחירה. משה, אהרון ומריה הם הסגולה. זאת אומרת, אותן דמויות שהאיכות ההווייתית, הנשמתית, היא לא רק ממלאת את הממד הטבעי שבהם והמורשתי שבהם, מה שכיום אנחנו קוראים הסיגולי שבהם, אלא הממד הסגולי האמיתי זה מתי שזה הולך ופורץ וכולל גם את הממד הבחירי חופשי, כמו שהרחנו בזמנות שם לפסקה צדיקי אם אינני טועה בחלק א'. כן,
יש לי פה איזה דעה שאני לא יודע אפילו מאיפה זה, אבל שעכשיו זה דברים שנקלטים בחושי. אז ממילא מדבר פה בכלל על המציאות, כל המציאות כולה, לא קשור לתנועות של האדם וכולי, המראות שהוא רואה והאוכל שהוא אוכל וכולי, בהכל יש ניצוץ אלוקי. ואז הוא מתקשר בדיוק לנקודה של הברכות, שהוא מגלה את הדבר הזה בכל מציאות שהוא מפגש איתה. ואז זה כבר לא הרובד של ההשגחה שדיברנו עליו, איך אתה ידעת שבטים מקומיים וכל הדברים האלה, אלא מה שמחוץ אליי. ואז זה לא עניין של תת מודע, זה עניין ממש של הכרת המציאות.
אני לא כל כך מבין מה אתה מעיר, על רקע מה אתה מעיר, מה הבנת בדבריי שלא מתאים למה שאתה אומר.
שפה זה נקודה שכבר נגענו בה, אבל מהפעם כאילו עכשיו נכנסים פה לתוך אופי חיה של החסיד, שהוא שם את זה לנגד עיניו, הוא מודע, מעלה למודעות את אותה השגחה שראינו בכל תנועותיו שמקודם. פה זה העניין של המודעות לעניין הזה. ולאו דווקא...
לא הבנת טוב את כוונתי. פשוט לא התחלתי להסביר, רק באתי לגיל את מה שאמרתי, וזה נכון מה שאמרתי, שהנקודה של חסיד, זה כל ה... זה קשור למה שאמרתי, מה שראינו עוד לפני כן, שקושר כוונתו בעניין העניין בתחבולו, וזה כל המצוות, תפילים, ציצית, כל מה שהוא עושה. אז במסגרת הכללית של עניינו של החסיד, חזרתי על מה שאמר, שעל אף שלכאורה הקשר עם אלוהים, מה אתה צריך קשר עם אלוהים? אתה קשור עם אלוהים בצורה מוחלטת, כי כל מה ש... אין לך תנודה, אין לך מילה שאתה מוצאים מהפה, שאתה לא מעורב עם אלוהים. זה מה שבאתי להגיד, שזה לא מספיק. אלא כל עניין עבודתו של החסיד, לא להסתפק במציאות הסגולית של וההתרחשות שנכון, אלוקים הוא פשוט בכל, אלא כל הנקודה של עבודת החסיד, זה שהדברים יהיו במישור המודע. לא, אולי חשבת שאני מתחיל כבר אולי אני תהיתי פה מתודית שאני אחר שקראתי את המשפט הזה התחלתי לקרוא את המשפט אז הכנסתי את ההסבר, אבל באמת אני באתי לתת רקע כללי ולהדגיש את מה שלא רק במשפט הזה שלא התחלתי ממש להסביר אותו יותר מדי, אלא כל מה שאנחנו עושים פה בהקשר לזה זה מה שאמרתי. ואחר כן יכוון דרכו בכל מוחשב לתינת חלק השם בהם. אז כן, אז למה בכלל יש צורך לתת חלק השם בהם? על זה, זה מה שהתחלתי להתעורר ולפי. לא, חלק השם הוא בכל. זאת אומרת, כן, חלק השם בכל, ומכל מקום צריך צריך לערב את הצד הבחירי חופשי, ולא רק את הצד הממילאי, וזה נקרא נתינת חלק השם בהם. וכבר קיבלנו כי המעט שבשיעורים אשר יצא האדם בהם ידי חובתו בתשבחות הוא מהברכות לא פחות מהן לא פחות מהן המפורסמות, ואחרי כן נשתדל משך כל יום לשלימם ברכות ומאחלים ומשמעות ומראות שיברך עליהם. אז פה טוב, הדברים של ירדן הוא חמודים וטובים, נכון? עכשיו, כל דבר שאדם חש, כל דבר שהוא קולט, בכל דבר כדאי שיתעורר לשים לב לצד האלוקי שבו. ועל ידי שהוא מברך או מתרגל לברך או התקן שהוא... ימלא את חייו בברכות, זאת אומרת יעורר את תודעתו לצד האלוקי שיש בכל תנועה בחיים, בכל דבר, בכל חוויה, בכל תחושה, בכל מה שאתה קולט מהמציאות, בכל דבר יש בו צד נפלא. אני רוצה שתהיה מודע לכך, וכשאתה מודה על כך ומשבח על כך, אז בזאת אתה מוציא את הדברים מסתמיותם ומבחין במציאותם, מציאותם המופלאה האלוקית. זה נקרא נתינת חלק השם בהם. ואחרי כן, אז זאת אומרת, יש את הברכות המפורסמות, מה זה ברכות המפורסמות? בתקן, כל יום ברכות השחר וברכות התפילה וכל מה שכל בן אדם אוטומטית חייב בהם. אבל חוץ מזה, השאיפה שתגיע לא רק למה שרוטינת החיים הקבועה מחייבת אותך בברכות האלה, אלא תתעורר על זה, תתעורר על זה בכך שתגיע לכך שסך הכל כל יום תגיע למכסה של 100 ברכות. זה איך? ריחות, מאכלים, שמועות, מראות. כל דבר מברך, ברוך שעשה את הים העין הגדול, ברוך משנה הבריאות, ברוך וכולי. ככה לא בעולמו ובראה בריאות טובות ואילנות טובות ואילנות בבני אדם ועוד 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 כל מיני סוגי ברכות. בסך הכל כולם מגמתם אחת לעורר את האדם לשים לב לחלק האלוהי שנמצא בכל דבר. בכל מה שיוסיף ינד הבא מקרבת אל השם. אז 100 זה מינימום ולא מוכרים 100 עוד, כל שהוא יוצר אינטנסיביות תודעתית גבוהה, גם ברוך יהיה. אז הוא מקרב אל השם. כמו שאמר דוד, פי יספר צדקתך כל היום תשועתך, כי לא ידעת לספור. אין גבול, לא יודע לספור, אין קץ למספר. רצונו אמר, שפחך רב משאוכל למנותו, אבל התחייב בו כל ימי חיי ולא נכנו לעולם. אז פי יספר צדקך כל היום תשועתך, לא ידעת לספור. אז באמת צריך, אין קץ, אני אעשה את כל מה שאני יכול. כן.
אם זה כל
הזמן
זה להעלות
מן התודעה, מה שמתרחש באמת תכניס תודעה, כן.
אז למה צריך להיות טוב בכלל? כל דבר שנתקל בו, למה צריך להשלים
ל-100? טוב, אז 100 זה המינימום מה שנקרא. זאת אומרת, חובתו כבר קיבלנו. אולי לא הייתי צריך להדגיש. קיבלנו, המילה קיבלנו זה תמיד בכתבי רבנו, עירת רבנו חבקו, זה רק קבלה, זה תורה שבעל פה. ים קובל והכתוב נגד לך. קיבלנו, זה בניגוד לכתוב. וכבר קיבלנו כמעט שבשורים, זאת אומרת מדרבנם. קיבלנו מחכמים כמעט שבשורים, 100. הם קבעו 100. מה השם זה אסמכת על הפסוק, מה השם שואל ממך היום? אל תגיד מה, אין 100 שואל ממך היום. זה מי. דרשה כזאת של חז"ל, זה אומר דרשה של חז"ל, שאומרת שתגיע למכסה של 100 ברכות, שרובם אתה מגיע בצורה טבעית, וחלקם תצטרך לעשות בצורה יזומה אם תצליח להגיע ל-100. אז זו הוראה מסורתית, מקובלת בעדי חכמנו, שזו המכסה שהיא ראוי להגיע אליה. בסדר, חינם, כל מה שאתה רואה בצורה טבעית, אבל תשתדל קצת, כדי שבאמת יהיה 100, כי זה לא כל כך פשוט להגיע ל-100. זה לא בא מאליו. בכל מה שיוסיף, אין דבר, לא מחויבים דווקא 100, אפשר יותר. אבל כל מה שיוסיף, אין דבר, מקרב את השם. כן, באהבה והיראה. אין ספק שהן צומחות בנפש עם אלה הנסיבות ומשוערות בשיעור תורתי כדי שלא תפליג השמחה בשבתות ועם תומים עד לקצה המביא אל השחוק ותאבות והבטלה וביטול התפילות בזמניהם ומחויבים וכדי שלא תפליג עד לקצה המייאש מן הכפרה והסליחה וישאר דואב כל ימיו ויעבור על מה שיצובה בו מן השמחה וברכת השם כאומרו ושמחת בכל הטוב בתמעת תודתו על טובת השם, כי התודה הולכת אחרי השמחה, ויהיה כמו שאמר, תחת אשר לא עבדת את השם הולך בשמחה, וגומר, ועבדת את אויביך, וכדי שלא יפליג בקנאה, והוכח תוכיח, וגומר בוויכוח בחוכמה, ותביעו לידי כעס ואיבה, ותוטרד נפשו מלהיות זכה בעיתות התפילות. ואהבה ויראה אין ספק שהן צומחות בנפש עם אלה הנסיבות ומשוערות בשיעור תורתי. את האהבה ויראה הזאת גם את השמחה לא פגשנו, נכון? זה היה שם עמוד נון, נכון? תורתנו נחלקת בין יראה ואהבה והשמחה. תתקרב אל אלוהיך בכל אחת מהן. אז הנה ככן. אז פה רזולוציה קצת יותר גבוהה על אהבה והיראה והשמחה. כדרכו של רבן. להעלות דברים ולשוב אליהם. ואהבה ויראה, אין ספק שהן צורכות בנפש עם אלה הנסיבות. זאת אומרת, הנטייה לאהבה, הנטייה ליראה, אלה נטיות טבעיות, אוטונומיות של הנפש. אמנם, תן לנפש את הזנתה הטבעית, ואז היא תצמח מתוכה את נטיותיה הטבעיות. מה זה הזנתה הטבעית? אלה האוריינטציה הברכנית, זאת שעל כל מוחשיו של האדם תמיד יתעורר למצוא את הצעד האלוהי שבעניין. כשכך הוא מחנך את עצמו ולברך הברכה את השם החולה פי ספר צדקך כל יום תשועתך, אז כשזהו המצב תגענה בנפש בצורה טבעית הן האהבה והן היראה. אין ספק שהן צומחות בנפש עם אלה הנסיבות ומשוערות. רבי יצחק אומר, יש תרגום שאומר וקצובות, אבל אותו רעיון, משוערות, זאת אומרת בעלות שיעור, יפה, בשיעור תורתי. שוב, כי כל מה שמופיע בצורה טבעית, מכל מקום, אל תהיה שחל בוצר התרופות, אל תלך על פי רגשותיך ומחשבותיך, וזה הכל צריך להיות משוער בשיעור תורתי. זאת אומרת, במידה, במשקל, במה ש... מה שהחכם מינן באוצר התרופות. משוערות בשיעור תורתי, וזאת כדי שלא תפליג השמחה בשבתות וימים טובים עד לקצה המביא לשחוק ותאבות ובטלה. כי מאוד חשוב שמחה, תאבות השם בשמחה, אבל אין חמידה שאין הקיצוניות מזיקתה. ואם היא תגיע עד לקצה המביא לשחוק ותאבות ובטלה וביטול התפילות בזמניהם ומחויבים, אז מה? אז זה פה יותר מדי שמחה ופחות מדי יראה. וכדי שלא תפליג היראה, גם היראה צריך שלא תהיה קיצונית. כדי שלא תפליג היראה עד לקצה המייאש מן הכפרה והסליחה, מרוב ביקורת עצמי, מרוב מתח פנימי, אדם מגיע בכלל לעצבות ודיכאון וייאוש, וישאר דואב כל ימיו, ויעבור על מה שצובה בו מן השמחה בברכת השם, כמו ושמחת בכל הטוב. שיש טוב תשמח, אבל אם אתה מרוב מתח אידיאליסטי, אתה לא יכול להיות מרוצה משום דבר בחיים. כל דבר אתה נו, כבר הלאה, נו, איך מתקדמים, איך רוצים עוד דבר, אז אתה על ידי זה אתה הופך להיות לטיפוס של פקעת עצבים, שזה לא נוסחה טובה להגיע בה לעולם הבא. לא יודע, לא כתוב וזהירה, אבל כלול גם עירת העונש מן הסתם. בכל עירה צריך שיהיה גם עירת העונש. האם רק עירת העונש? אני חושב שלא. אבל קראת העירה, עירת הרומות, זה תחושת ההרצה, תחושת האחריות, תחושת החרדה, לא לפגום במציאות האידיאלית מכל מה שבחירתו החופשית של האדם עלולה לפגום. זה יראת ההוד והרוממות ויראת החטא, חוץ משל יראת העונש, שהיא חרדה שיקרה לי משהו לא טוב אם אני אעשה לא טוב. פה יראה אולי כולל את כל יראות כולם על כל סוגי. אז כן, אז גם מן היראה, למי שהוא ירא בכל כוחו אומרים לו אל תירא, ככה יש בתנא דבי אליהו. לאברהם כתוב אל תירא אברהם, מי שהוא ירא בכל כוחו אומרים לו אל תירא. אם אתה ירא אז אל תירא, אם אתה לא ירא זה סיבה ליראה, אבל אם אתה ירא אז אל תירא. אז כן, אז שלא יישאר דואב כל ימה ויעבור על מה שטובה בו מן השמחה ברכת השם, כי אמרו ושמחת בכל הטוב, ותמעט תודתו על טובת השם. כי התודה הולכת אחרי השמחה. אז בן אדם צריך לדעת ליהנות בחיים, ליהנות מהחיים, לשמוח בחיים, להרגיש שזה טוב פה. ואם אתה כל כולך עובד את השם, עד שאין לך זמן להרגיש שמשהו טוב פה, אז אין לו לכך שאתה עובד את השם. כי אתה לא יכול להיות שמח, אתה לא יכול להיות שמח, אז זה עבודת השם זה. כי התודה הולכת אחרי השמחה. אתה מרוצה, אתה יכול להגיד תודה. מה אתה לא תודה? יהיה כמו שאמרת, אחת ששאול לעבוד את זה שאני אקריך בשמחה ובטוב ליבה, ועבדת את אויביך, זה איום חמור. וזה בא להגיד לך שאתה באאוט טוטלי במקום שאתה במדיניות של עבודת השם שכזאת. אז כשאתה לא עובד את השם אלוקיך בשמחה, כמטוב לבב מרוב קול, אז נאבד את הכל. אז כן, אז צריך להיזהר מהקצה של היראה. ויש עוד נזקים ליראה. היראה יוצרת מין מתח וקפדנות ונרגלות ביחס לזולת, כדי שלא יפליג בקנאה, בהוכח תוכח. אז הוא מקנה להשם, הוא ירא השם. אז הוא ניגש לתלו מצווה של הוכח תוכיח. אז בהוכח תוכיח, אז בסוף יגיע מתוך קנאות להוכח תוכיח. לא ככה. לא ככה צריך להוכיח. ואותו דבר בוויכוח בחוכמה, אם הוא במתח, אז הוא מתפוצץ, מתרגז. יש אלמנט טבעי של נצחנות, וכחנות. אף חוכמתי עמדה לי, תורה שלמדתי באף איש שעמדה לי. אבל תיזהר, זה נכון, שאת אב ובנו, תלמיד ורבו, נעשים שונאים זה לזה בהלכה. על כן יאמר בספר מלחמות השם, לוחמים, מלחמתה של תורה, לוחמים עם אויבים. נעשים שונאים זה לזה, בכל מקום, לא להיסחף יותר מדי. כי סך הכל, דרכי הדרכי נועם, תיבטח שלום ותבהם בסופה. אבל אם לוקחים את זה מידה קדושה מדי, התווהו לידי כעס ואיבה, מרוב מתח, עצבנות, יראת שמיים. אז זה דבר שהוא הפרזה, יציאה לקצה. ובזאת, אם זאת תהיה האישיות שלו, מלאת היראת השם, אז תוטרד נפשו מלהיות זכה בעיתות התפילות. אז אם אתה מרוב עצבים על החברות שלך בשטויות שהוא מדבר בזמן הלימוד, אז אחר כך אתה לא יכול להתפלל. אז מה יהיה? אם אתה לא יכול להתפלל, אז מבחר יום בפריו, אז הלך על היום שלך. העיקר זה התפילה. כן?
החלק הזה של תוטרד נפשו מלהיות זכה בעיתות התפילות זה מוסף על החלק של ההפלגה בעירה דווקא?
אני חושב.
בגלל שהאהבה אז כאילו...
תביאהו, מי הביאהו לידי כעס ואהבה?
היראה.
הקנאה, שהיא נובעת מהיראה. כדי שלא יפליג בקנאה, וכדי שלא תפליג היראה עד לקצה המייאש, אז לכן אתה צריך שזה יהיה משוער בשיעור האלוהי. והשיעור האלוהי, אתה נותן את השיעור לאהבה, נותן שיעור לשמחה. ותיזהר מכל קיצוניות, לא בשמחה יותר מדי, לא ביראה יותר מדי. זהו, ופה השלכות על היראה יותר מדי, ככה אני חושב. ועוד נושא חדש. ויחזק בליבו צידוק הדין. החסיד, איך הוא מסתכל על העולם? נושא חדש, הצדק במציאות. יחזק בליבו צידוק הדין, חיזוק שיהיה לו למגן ומסתור מהסנות והצורות הקורים בעולם, שיתחזק בנפשו צדק בורא החיים ומחלקלם, ומנהיגה מחוכמה שאין השכלים משיגים פרטיה, המשיגים כללה, ומה שהם רואים משלמות הבריאה בבעלי החיים, ומה שהיא כוללת מנפלאות הפליאות אמורות על כוונת חכם ורצון יודע ויכול, אשר שם לקטון מהם ולגדול כל מה שהוא צריך לו מהחושים, מסתרים גלויים ואיברים, ושם כלים מתאימים והולכים את הרוחו, או עולמים את הרוחו, נעשה לארנבת ולעיה על כלי הבריחה ותכונות המורך, נעשה לרופאים תכונות העזות וכלי הדריסה והטרת. ואם חושבים על בריאת האיברים ותועלותיהם ויחסם אל הרוחות, יראה בזה מהצדק והסידור המחוקם, מה שלא ישאיר בנפש ספק ולא פיקפוק בצדק הבורא. ואם יבוא שד, הכוח המשער להראות לו העוול על הארנבות באשר הן מאכל לטורפים, לזבובים, לעכביש, ישיב לו השכל ויגער בו באומרו, אחרי העוול לחכם, וכבר יתברר בצדקו ואי זדקקותו לעוול, ואילו היה צד הטורפים לארנבות וצד הכבישים הזבובים במקרה, הייתי טוען טענת המקרה. אך אני רואה שאותו חכם צדיק המנהיג הוא מכין כלי הציד לאריה, עזות וכוח מניבים ציפורניים, ועשה את העכביש ומסוגל לתחבולה, ועשה את ההריגה כישרון מבלי לימוד, והורג קוראים, הכין לו הכלים המתאימים למלאכה הזאת, והזימן לו זבובים למחיה ומזון, כמו שזימן לרבה מתגאיה מזון מדגים אחרים. האם לא אומר על זה שאינו אלא לחוכמה, שאיני משיגה, והצדיק משנאמר עצום תמים פעולו? ומי שיתיישב בנפשו דבר זה יהיה כמו שאומרים על נחום איש גמזו, שבכל עת שהראה לו צרה אמר גמזו לטובה, ונחיה חיים הערבים תמיד, והקלו עליו הצרו. ידר על כן, יש אשר ישמח בהם, אם ייתן ללבו חטא שהיה עליו ונמחל בזה, כי מי שפרח חובו ושמח שהוא קל מסעו ממנו. וישמח בקרן הקיימת ובשכר ששולם לו, וישמח בין שהוא מקנה לאדם, מן ההדרכה לסבלנות ולשניעה להשם, וישמח במה שיש לו בזה מהשם הטוב והתפארת. זה בצורות המיוחדות לא, וכן יעשה בצורות הכלליות. אם הוא רואה הכוח המשער יעלו על ליבו את אורך הגלות ופיזור האומה ומה שהגיע אליה מהדלות והשפלות, יתנחם תחילה בצידוק הדין כמו שאמרתי, ואחר כן במחינת החטאים גם כן כמו שאמרתי, ואחר כן בקרן הקיימת לזכר המצופה לעולם הבא, גם כן כמו שאמרתי, והדבקות בעניין האלוהי בעולם הזה. ואם יעשו שדו מזה באומרו התחיין העצמות האלה לחומר ימחות רושמנו והשתכחות זכרנו, כמו שנאמר יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו יחשוב הריחות יציאת מצרים וכל מה שאומרים בכמה מעלות טובות למקום עלינו, הרי קשה בינה ואך נשוב לקדמותינו, אפילו לא ישיר ממנו אלא אחד, כמו שנאמר על פראי תולעת יעקב, כי מה אפשר להישאר מן האדם אם הפך לתולעת בקימו. אז כן, פרשיית צידוק הדין. כן, ויחזק בליבו צידוק הדין, חיזוק שיהיה לו למגן ולסתור מהסנות וצורות הקוראים בעולם. עוד ממד שבו החסיד מתבלט בו או מתייחד בו או צריך לפתח בקרבו אותו, זה צידוק הדין. זאת אומרת, סיכומו של דבר, אנחנו מסתכלים במציאות ואנחנו לא רואים את הצדק על פניו לא ניכר הצדק. טוב, פה הוא לא מעלה את שאלה הצדיק ורע לו עכשיו, טוב לא, הקלסיפיקציה הזאת אז הוא השאיר לכל הספרים, אבל הוא צורת התבוננות מאוד מיוחדת, שעוד פעם לא ראיתיה, אינו ראיה, זה שאני לא מכיר משהו, לא היה לשום דבר, אבל אני לא זוכר עוד מקור חוץ מרבנו שככה מרצה על הדברים, או מעורר להסתכלות כזו, שיש בה קצת מהרוח, איך נקרא לה? מרגיש פה מרוח הבעל שם טוב. היא נורא מקבלת את הזנה, אני חושב שהן שמות קרובות. זאת אומרת, פסטורליה, זאת אומרת, הסתכלות הפשוטה והטבעית, הסתכלות בטבע. ממה הוא מוטרד בחוסר הצבעים? מהזבובים המסכנים שנצרפים שם בצורה אכזרית על ידי הכביש. בסבור חום, זה קושייה. ואחר כך הרנבות המסכנות שנצרפות על ידי הטורפים. למה? הייתי יכול לבעוד עולם שלא קוראים שם חתיכות בשר מיצורים חיים. אז הוא מתעורר על השאלות האלה. זאת אומרת, הוא אומר, זה השאלות שמטרידות את החסיד. כי החסיד הוא אדם רגיש. אולי זה התוכן של כל החינוך. החינוך לברכות. אז הוא אומר, שהחיים לא יהפכו להיות מין מערכת מכנית כזאת, הכל קורה. הכל קורה, זה, אין ספק, זה עשר, הכל פה מתקתק עשר, בדיוק כמו שקדוש ברוך הוא רוצה. יפה מאוד, שאלה אם גם אני, בממד של העירות של החיים שלי, בבחירה החופשית שלי, במודיעות של החיים שלי, האם אני עשר? במסגרת זאת, תתרגל לחוש את מה שמתרחש. לחוש, להבחין בטוב ובצדק, זהו אישיות של החסיד. החסיד הוא חש את המציאות האלוקית בכל דבר, הוא מתעורר על המציאות האלוקית בכל דבר, הוא משתדל לקשר את עצמו למציאות האלוקית בכל דבר, ובמסגרת זאת, אז הוא יגיע אל פרשיית הצדק האלוקית בכל דבר, האומנם, ומתעורר את השאלה. ופה צריכה לבוא מידת צידוק הדין. זאת אומרת, בעיקרון, זו האמונה, גם את האוריינטציה הזאת אנחנו כבר מכירים מאיפה, אני זוכר מי מכיר. לא כוונתי פה בספר, לא כל כך מפורש, לא באותה שפה, שאולי לכן אתם לא נרמזים לכל, למרות שאני אומר, אני כוונתי לסעיף ב' במאמר שני, בדיבורים על האבות, שהם במדרגה עליונה יותר ממשה ובני ישראל. כי על כן הם, אף על פי ששמי לא נודעתי להם ולא היו ולא התגלה להם האל במופתים כמו שברא למשה, ולא ההתגלות האלוקית אצלם זה לא בשם הוויה ניצי אלא בשם אל שדי, כלומר הכוח והניצחון, כלומר בעצם המעמד הטבעי והעוצמה האלוקית שנמצאת ביש כמו שם. ואבות, בגלל שהיו בתכלית האמונה עובור הלבד, עד שאילו לא היו פוגעים כל ימיהם קים רעה, לא הייתה מתרופפת אמונתם באשם, ולפכך לא הוצרח ימיהם בזה. אז האבות הם האמונה, הם ראש אמנה, הם מקור האמונה, הם אני מאמין באלוקי אברהם יצחק ישראל, זה השיא, זה האבות. והמבט של האבות הוא מאמין. מה זה מאמין? לא גם, הוא מאמין באמונה יותר שלמה, כי הוא רואה את טוטליות היש באלוקיותה, ולא הולך שבי אחרי תחושותיו הפרטיות בהבחנה, ולו גם היו כל ימיהם מחובין ורק רע הייתה, היה מוצאת, רעה הייתה מוצאת אותם כל ימיהם, לא הייתה מתרופפת אמונתם באשר. אבל אנחנו לא אבות, אנחנו כבר נמצאים באחרי השם אלוקיכם תלכו, לא כמו האבות אשר תלכו אותי לפניו. ואנחנו כבר מדרגתנו העליונה זה לא נשמור לעשות את תורת משה. במסגרת זאת, כשאנחנו מסתכלים בעולם, עלולה אמונתנו להתרופף. במה? במה שאנחנו מבחינים פה את העבלה שנמצאת במציאות. כל פנים מתעורר לנו סתירה שאנחנו אמורים להתמודד איתה. איך מתמודדים אותה? יחזק בליבו צידוק הדין. איך יחזק? חיזוק שיהיה לו למגן ולמסתור מהסלון והצורות הקוראים בעולם. איך יחזק? כי יחזק בנפשו צדק בורי החיים וחלקליו. קודם כל תשים לב לעיקר, זאת אומרת, אתה מרוב זבובים מתרפים וכו', אז זה לא שאין את הממד הזה, אבל קודם כל שים לב לעצם הקיום, שבסיכומות של דבר בורי החיים וחלקי לה. יש לך שאלה למה הם מתרפים וזבובים, אבל האם אתה מבחין שהם חיים? ועד שנתרפו אז הם היו מורצים לחיים שלהם, והיה להם קיום והיה להם מזון והיה להם סיבה טובה לחיות ואפשרות לחיות ומנסתם גם סיבה לחיות. גם תשים לב לעובדות האלה, הם יותר אינטנסיביות מהעובדה שהם נתרפים. אז בוא, אל תאבד את המבט. קודם כל שים לב לפתח את ידך ומשביע לכל חיי הצור. שים לב לכך שיש פה בורא החיים ומחלקלה ומנהיגה בחוכמה שנסים משיגים את פרטיה, משיגים את כללה, ומה שהם רואים משלמות הבריאה ובעלי החיים, הכל פה מלא חוכמה, כולם חוכמה עצית, אבל הארץ כנה אליך. ובזאת אתה חש שיש פה הנהגה מחושבת, ויש פה תכנון, ויש פה רצון, ובדי שיש פה צדיק. ומה שהיא כוללת מן הנפלאות והפליאות אמורות על כוונת חכם ורצון יודע ויכול. חכם רוצה, יודע, יכול. וכמעט כל תארי הבורא הקלאסיים של הרמב"ם, שם חכם, רוצה, יודע, יכול וחי. על כל פנים, יש פה חכם, רצון יודע ויכול. דבר אחד, יודע ורוצה. אשר שם לקטון מהם ולגדול כל מה שהוא צריך לו, מחושים נסתרים וגלויים ואיברים. החושים נסתרים והגלויים, כבר פגשנו אותם. והוא צריך לחושים הנראים והנסתרים. והיה ראש משכנם בתמיכת הלב ועזרתו. אז מה זה החושים הנראים? דומה לי שהחושים הנראים זה חמשת החושים של טעם ומישוש וריח וראייה ושמיעה. והחושים הנסתרים אולי זה השכל, הזיכרון. עמוד מ"ד בסעיף החבב, לקראת סוף הפסקה הראשונה. אז כן, אז חושים נסתרים וגלויים ואיברים יש לבעלי החיים כולם, ושם כלים מתאימים הולמים את הרוחות. יש רוחות ויש גופות. הרוחות זה כי הייתה שכינה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם. האלוה לא הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחיותו. אז הרוחות זה החיוניות הכי נמוכה, זה למטה מהנפש אצל רבנו, ובטח למטה מהשכל. אז זה כמו מוטבע, מורגש, מושכל. אז דומני שהרוחות זה הרוח הטבעית יותר, והנפשות זה הרגשות, והמושכל זה השכל. על כל פנים הם הולמים את הרוחות. אז יש לבעלי חיים יש רוחות, זאת אומרת כוחות נפשיים שמחיים אותם. והאופי הרוחי של בעל החי, אז הוא תואם את המבנה הגופני, והמבנה הגופני תואם את האופי הרוחי. כי למשל, מה זה אופיו הרוחי של הארנף? שהוא פחדן, יש לו נטייה לברוח, והוא גם עושה את זה בצורה מעולם, כי יש לו איברים גופניים מתאימים לרוחו גופנית. אם הייתה לו רוח של אריה, נטייה לטרוף, אבל אין לו לארנב בשיניים טרופניות כל כך, אז זה הייתה חוסר קורלציה. זאת אומרת, רוח של אריה וגוף של ארנב. אבל זה לא קורה. אנחנו צוחקים, גם זה יקרה. אבל אנחנו צריכים לחוש את הגאונות של רבנו. תראו, מה שאצלנו זה טבעי, למה לא? אתה שם לב שזה שני ממדים, שים לב להודות להשם, או להבחין פה בחוכמה, או לפעיליות המציאות. נו, נו, זה ככה בטבע. נו, ככה בטבע. תשים לב שיכול להיות אחרת. זה פה בעצמה, פה בעצמו מתגלה איזה חוכמה, יכולת, ידיעה, רצון, השגחה, וטוב אלוהי שמתגלה פה בעצם מעל הארץ, כן עיניך. כן.
מה
כמובן
שאין
מסחלים
כמה שעוד פה המסחילים בו יותר? של בני אדם?
את החוכמה, לא, כן, מסחלים של בני אדם. משיגים פרטי החוכמה האלוקית. חוכמה שאין השכלים של בני אדם מציגים פרטיה של החוכמה. אתה יודע איך, למה באמת על ידי סליל של DNA מתחילים להיות חיים ומקבלים מצוותם זו?
להבין, הוא מכוון לשכלים נוספים, לא רק
במובן
הפשוט
של שכלים של בני אדם. לא, לא. כן. אז ושם כלים מתמימים ומביאים את הרוחות ויצא לארנבת ולעיה לכלי הבריחה ותכונות המורך ברוחם יש להם מורך ובגופם מתאימים לזה ולהפך אצל הטורפים תכונות עזות וכלי הדריסה והטרף ואם חושבים על בריאת האיברים ותוערותיהם ויחסם אל הרוחות המתאם שבין האופי ובין המבנה הפיזיולוגי יראה בזה מהצדק והסידור המחוקה אז פה קודם כל תשריש בקרבך שבורא הרוחות והנפשות והגופות שמלאה ארץ כענייניו מלאה הצדק והחוכמה והצדק מתמלאת פה בכל תראה, זה יכול להיות אחרת תבחין בטוב האלוהי שהוא יסוד כל המציאות אחרי שקודם כל המציאות הזאת היא בעלת מרכז כובד בתודעתך עכשיו בוא נקשיב לטענותיך עכשיו גם תוכל להציף את הטענות האלה, את הנקודות, שם אתה לא מגלה את הצדק, אתה מגלה את חוסר הצדק, מה שנראה לי חוסר צדק, יהיה לך כלי נורמלי כדי להתמודד עם הקושייה, שאתה לא תדע, התשובה שעומדת לענות פה זה הקלסיפיקציה של הגישה של רבנו. מה הוא, על כל השאלות הקשות, מה הוא אומר? מה שאומר פה, אני לא יודע, אבל זה ככה זה. וזה שזה ככה זה, לא יודע להסביר איך זה ככה זה, זה ככה זה, ואת האוריינטציה הבסיסית, זה לא משנה לי. אז אני, כדוגמת, שאני אומר שזה הקלסיפיקציה של הגישות שלו, זה כמו שאומרים, תראה, אני רוצה שהאלוהים שלכם הוא גשמי, כי שמעתם אותו מדבר, וגם אחר כך נותן לוחו, ובאצבע הוא כותב על כתב הלוחו. חלילה, מה פתאום? מה פתאום? לא יעלה על הדעת, מי שלא סיבות. אבל ככה זה, אני יודע להסביר? לא יודע להסביר. את בריאת העולם אני יודע להסביר? איך זה שאני מדבר ואני חי, אני קיים, ויש פה אבנים ועצים, אני יודע להסביר? לא יודע להסביר. אז בגלל שאני לא יודע להסביר, אז אכן, הסימן, מה סימן? לא סימן לכלום. סימן לב, זו המציאות. ועל אף שהמציאות היא מציאותי, אז המציאות האלוקית היא למעלה, למעלה מהרוחות, לא כל שכן למעלה מהגשמי. ואם זה, כל הגשמיות באה ממנו. איך? לא יודע. אבל זה כך. זו הגישה. זה דבר גם פה. הצדק. תשמע, אני לא רואה פה צדק. מה אתה לא רואה צדק? אני לא מתכוון שאני רואה צדק. לא יודע מה הצדק. אני לא יודע. אבל זה לא סותר לי. אני תופס פה את המכלל. ואני לא יכול להכחיש שיש פה צדק, ויש פה רוח, וחמלה, ואהבה, וחוכמה, ויכולת, ורצון. וזה הדבר הכי בוטה, אז מה, אז בגלל שיש פה כמה דברים שאני לא יודע להסביר, הסימן שאין צדק בעולם, איזה עולם אכזר, זה קשקוש. אז זו הגישה, אז מה הצדק? לא יודע. זה הגישה. ויש לנו מסתם עוד דוגמאות רבות לזה. רק אני אומר, שימו לב לאסטרטגיית ההסברה של רבינו. אז יראה בזה מהצדק והסידור החוקה, משלה שיהיה בלב ספק ולא פיקפוק בצדק הבורא. ואם יבוא שד, מה זה שד? זה שטן. יש כאלה שתרגמו את זה שד, אבל שטן. אבל רבי יצחק העדיף את השד. כי טוב שד, מה זה שד? זה משהו שהוא... משהו שבין דמיון לבין שכל. זאת אומרת, יש שם קצת דמיונות, יש שם קצת שכל, והעסק שם הוא לא... הוא לא שכל דמור. הוא לא מתלכד לנקודה אחת.
רב אמר פעם שהדמיון השתלט על השכל.
יכול להיות. אז יש שד של הכוח המשער, שהכוח המבחין והקולט, והכוח המשער אולי זה הכוח הממשיג, שהוא תופס פה, עושה פה הפשטות וממשיג התרחשויות. למשל, הוא מראה לו את העוול, הכוח המשער, הוא מראה את העוול על הארנבות, בשירים מאכל, הטופים והזבבים והכביש. זה שד של כוח המשער, כי כוח המשער, נבין מה זה כוח המשער, הוא מבחין בצדק, כוח המשער הוא מבחין בחוסר הצדק של המסכנות הארנבות הנטרפות שם באכזריות. והנה יצא פה הכללה על ידי כוח המשער שמבחין מכל ההתרחשויות את חוסר הצדק. אבל המסקנה הזאת של חוסר הצדק, ושהמציאות מתנהלת בצורה טבעית ובאופן אכזרי, אם אתה עומד לעשות מזה קביעה אונטית, אז המציאות היא, יש בה אכזריות, במקור המציאות יש, בה, יש שם עבלה, זה שד, כי זה ניתק אותך מהתפיסה הכללית המלאה, ששים לב למה שדיברנו מקודם, עד כמה מלאה הארץ מהחוכמה והצדק, שמלא פה את הכל. אז חוסר תשומת לב למכלול וההדגשת פן במציאות עד שזה מסיח את הדעת מהתמונה הכוללת, זה שד, שד של כוח המשער. אז ישיב לו השכל, שכל זה הכוח המכליל ועושה את החשבון המלא, יגער בו בשד הזה באומרו, איך יחס העוול החכם שכבר התברר לצדקו והזדקקותו לעוול. אוריינטציית היסוד והממבט היותר מקיף במציאות, אז הוא ודאי מבחין פה בטוב ובחוכמה ובצדק, אז מה פתאום שאני יחס לו את העוול? ואילו היה צד התופים לארנבות, צד הקדשים לזבים במקרה, אז היא טוען טענת המקרה. אך אני רואה שאותו חכם הצדיק המנהיג הוא המכין להציג לאריה. תראה, זה, הוא מסוגל לחצות, כי הוא בנוי ככה. ועזות וכוח ונביא מציפורניים, ועשה את הכביש, מסוגל לתחבולה, ועשה לו את כלי, את ההריגה, בכישרון מבלי לימוד, שזה דבר מדהים. איך הוא יודע להרוג את, את המארג הכבישי המדהים הזה? והוא הורג קורין, וגם בזה עצמו אתה רואה שיש חוכמה מדהימה. והכין לו הכלים, אתם יודעים לך הזאת. אז זאת אומרת, זה לא במקרה, זה יש פה חוכמה, יש פה יכולת, יש פה סדר, יש פה, זה חלק מהחוכמה הכללית של כל המציאות. אז אם זה חלק מהחוכמה הכללית, אז זה כנראה גם חלק מהצדק הכללי. איך? לא יודע. אבל עובדה שהוא זמן לזבובים מחיה עולם הזון, כמו שזמן להרבה מדגי הים, הזון מדגים אחרים. אם לא אומר על זה שאינו אלא לחוכמה שאיני משיגה. ואצדיק, כמו שגם את החוכמה אני לא משיג, אני לא יודע להסביר איך זה עובד, איך זה נוצר. מכל מקום, אני לא יכול להכחיש שיש פה את החוכמה. גם את הצדק, אני לא מבין את הצדק, אבל זה נקרא צידוק הדין. הצדיק, מי שנקרא הצור, תמים פעולו. ומי שיתיישב בנפשו דבר זה, יהיה כמו שאומרים, אנחנו מניש גם זו, יכול להיות שירה לו צרה, אמר גם זו לטובה. ואז... אז יש לך את מידת צידוק הדין. אז גם כשאתה לא מבין מה הצדק, ואתה לא מבין מה טוב, אתה בטוח שזה שייך למסגרת הכללית. על כן גם זו לטובה. ויהיה חיים הנביאים תמיד, והקלו עליו הצרו. יותר על כן, יש אשר נשמח בהם, אם ייתן לי בו חטא שהיה עליו ונמחל בזה. ומי שפרח בו, ושמח שהוא קל מסור ממנו. נשמח בקרן הקיימת ובשכר ששולם לו, נשמח במה שהוא מקנה לאדם מן הלכה לסברנות ולקנאה להשם, נשמח במה שיש לו בזה מהשם הטוב והתפארת. כמה, יש פה כמה סברות, עריבות, מהסבל הוא גם שמח, וגם שמח מהשם הטוב והתפארת שיש לו. זה מעניין. זאת אומרת, לא, לא רוצה שיפארו אותי, לדברו עליי, שידעו שאני אדם טוב. לא רוצה להתפאר בזה. לא. אם יש לו שם טוב, ומפארים אותו על מידותיו הטובות, שישמח בזה, נרשום את זה לעצמנו. זה לא נקרא גאווה, או זה לא, כנראה, זה לא נקרא אידיאל של ענווה, שאני לא רוצה שאנשים יפארו אותי על הדברים הטובים שלי. טוב, פלגנו פה, וצריך להיזהר מהקיצוניות. טוב, אתם אחרים, אז נפגש בנחמה שנה הבאה, זאת אומרת, בזמן הבא, בעזרת השם.